כן, נדמה לי שאמרנו בסוף שיעור שעבר, אתם יודעים, אמרנו זה בסוף שיעור שעבר, אני לא זוכר אם זה היה בהקלטה, אני מדבר על המוקלטים, שדיברנו על מי הבא, אמרתי שאני מתלבט אם לעשות על הרמי פאנוס, על רמה מפאנוס, רמה עם עין. העין זה עזריה. ומאוד התלבטתי, יש כמה דברים מעניינים שהוא אמר, אבל אני קורא לזה רבותינו או חכמינו, אלה שמשפיעים על ארון ספרים, אבל זה ארון ספרים ההלכתי, כי זה ארון הספרים שלנו. אז יש שו"ת, שו"ת הרמ"א מפאנו, שהוא קיים, הוא קצת מוכר, הוא בטח לא, זאת אומרת, יש שו"תים בלי סוף. השו"ת הזה לא מספיק משפיע ומוכר בשביל להיכנס לשיעור הזה. אבל האיש השפיע בהבאת קבלת הארי לאירופה. זה העיקר השפעתו. בכלל, כתב כמה דברים מעניינים, אבל בסופו של דבר לא נדבר עליו. אז לא נהיה באיטליה, עוד נגיע לאיטליה בעזרת השם, מספיק חכמים באיטליה. ואנחנו חוזרים לפולין שלנו, כבר היינו בה כמה שיעורים. היינו, האמת היא, במרכז ומזרח אירופה, וסרנו לטורקיה לשני שיעורים. עכשיו בעצם אנחנו חוזרים, השנים פה צפופות, צפופות מאוד, כן? התחלנו עם המאה ה-16, נכון, היה רדבז שעוד נולד בסוף המאה הקודמת, ואחר כך היינו 1520, 1530, עברו חודשיים ואנחנו 555, שנות לידה. באמת הולך לאט. אנחנו נראה איזושהי ביקורת על הבח. אז בדקתי, הבח קטן, צעיר, מהסמה בפחות מ-10 שנים. אבל יכנסו לנו, אני חושב, 3 שיעורים ב-10 שנים האלה. זאת אומרת, זה ממש התקופה של חכמי ישראל, של הנושאי כלים, בואו נגיד. בהתחלה אמרנו שהסדרה תהיה נושאי כלים ונתפרס, אז זה ממש נושא כלים קלאסי. זה הדור ששולחן ערוך מגיע, שולחן ערוך חשוב, ואז כותבים על הדור הראשון שהוא מגיע וחשוב, כותבים על השולחן ערוך. אז רבי יהושע, בדרך כלל קוראים לו פלק, הוא כותב את זה בוו בדרך כלל, זה אותו שם, פלק ווולק, זה גם נהגה במבטא הגרמני שלהם אותו דבר, זה כנראה פשוט כינוי ליהושע. שהוא אבל, יש שמות שהולכים ביחד. אמרנו על ישראל, איסרלנד, שזה השם והכינוי. מי שהיה כהן באותו מקום, באותו זמן, נקרא בדרך כלל קץ. אולי פעם צריך לדבר על הכמות המוגזמת של נושאי הכלים, שהם כהנים או לוויים. ממש היורו משפטיך ליעקב, היה בתקופת קדם, כן, לפני תקופת החוכמה. החז"ל כבר היו חז"ל, אבל לפני זה, בבית ראשון, בתקופת פרס ויוון, היו כהני צדק, היו מובילי העם. פשוט מדהים, אחוז נושאי כלים שנתפסו, פה צריך לבדוק את זה מסודר, אני מדבר מתחושה. צריך לבדוק כמה מהנושאי כלים שנתפסו, הם כהנים או לוויים. כן, שחטא, זה כהן ולוויים, כן, הם פשוט... טוב, אז הוא היה כהן והוא מוכר כפרשן חשוב מאוד על הטור, אין טור שנתפס בלי פרישה ודרישה, ונושאי כלים, חשוב מאוד, הכי חשוב, לא יודע, לא רוצה לדרג, על חושם משפט. אי אפשר ללמוד טור בלי פרישה דרישה וחושם משפט. בלי סמה. זאת אומרת, זה מישהו שבכלל לא, אין התלבטות לגבי אם להעביר עליו או לא להעביר עליו, מגדולי נושא, עם הסדרי נושא הכלים, אז ממש, מגדולי נושא הכלים. למד אצל חשובי השיעורים הקודמים. פשוט ככה. השיעור היה על תורתו ולא על חייו. חייו, אנחנו לא יודעים כל כך הרבה, נגיד, שיעורים, דיברנו על ה... למערה מפרג, איפה היה רב? הוא כל הזמן עובר, הוא רוצה להיות רב קילה פה, ואני היה רב העיר הזאת, ועובר לשם. הוא לא היה רב עיר. סרב לקחת רבנות עיר. היה ראש ישיבה, חשוב מאוד. העמיד תלמידים הרבה. למד אצל גדולי הדור הקודם, העמיד את גדולי הדור הבא. כתב המון וכתביו לא שרדו. כמו שנקרא. סיפור חייו, נקרא אותו בשני מוקדים, מהקדמה שלו ומהקדמה של בנו. בסדר? ההקדמה שלו נתפסה על טור אור החיים, והקדמה של בנו נתפסה על טור ירודיה. אבל שניהם כאילו התפסה על ההקדמה לפריש הדרישה. והנה, אנוכי הקטן, אני קורא מקור אחד, ההקדמה של הפרישה, לפרישה. הנה אנוכי הקטן, יהושע ולק, בן אדוני אבי, כבוד הרב אלכסנדרי הכהן ז"ל. נער הייתי וגם זקנתי. וכל ימי בין גדולים התגלדלתי, ובלימודי תורת השם חפצתי. ותהפוכות, הבלי עולם, מאסתי. ימי חורפי, למדתי כשהייתי צעיר, כן, למדתי אצל מורי ורבי שערי הגאון, מורנו הרב משה איסרלש ז"ל. כן, תלמיד של הרמה. ראינו שהרמה, רציתי להתחיל את האחרונים בפולין ברמה, אבל הסדר חייב אותנו שני שיעורים לפניו, אבל הרמב"ם הוא באמת גדול הדור הראשון בפולין אצל האחרונים. אז עכשיו נדבר על תלמידו, ואחריו נכנסתי לפני ולפנים אל אחד קודשו של מורי ורבי, האלוף, מורנו הרב שלמה לוריה. מי זה? מרשל, כן. אשר שניהם הניחו אחריהם ברכה בתלמידיהם. זה ממש קיצרתי, הוא לא קיצר. בצילם תמיד ישבתי ודרכיהם לפני ראיתי, ועל ידיהם מים יצקתי, ומתורתם למדתי, ובאף רגליהם ניחחתי. צמא ממם שתיתי, ולחם חוקם ער ולי. גם היביש הנפלא בגורלי, סברתם סברתי, ולשבת בערכה לשם כל ימי חיי נפשי תאווה, ואל מלחמת התלמוד הקרובה, ולהרבות תלמידים הגונים בגבולי, ובמקום גדולים יעמוד רגלי. ולא תהיה מעט מנית נהדרת, להורות לבני ישראל דרך ישרה. זאת הייתה תפילתי ממי חורפתי עד ימי זקנותי. ממתי שהוא צעיר, הוא רוצה להורות לבני ישראל, וכוונתו כנראה להורות בשתי צורות. אחת, להעמיד תלמידים, להורות לבני ישראל, ממש קלאסי, ושתיים, להורות את דרכם של בני ישראל על ידי כתביו. ובשני אלה דברים, זאת אומרת, בללמד מאוד עלתה לו, ובלכתוב, עלה לו הלכתוב, והפרסום הוא מאוד מפורסם, אבל מפורסם בשלושה ספרים, והוא כנראה כתב הרבה יותר, וגם שמע השם בקולי, ואז הוא מתאר את שהוא כותב וזה, אבל אז, בכל החידושים שבכל מסכת שחידשתי לי זיכרון, זאת אומרת, חידושים על מסכת, חידושים על השס, אין החידושים על השס שלו. רשמתי אותם בסייעתא דשמיא בשעה שעמהן למדתי, היו עולים בידי מ-14 מסכתות חידושים. כל המסכת הנלמדות, כתב עליהם חידושים. ובהבנותינו הרבים, בעת השריפה מידי נפרסים הגבילים, אולי זה צריך להיות נשרפים, הגבילים עם הפירושים. נשרף פירושו. השריפה הגדולה בקרקח. וכן אמרתי, ואז הוא כותב ספר חדש, אחרי שהוא כותב ספר ענק, 14 חלקים, פירוש על השס, והספר הזה נשרף, וצריך לזכור, זה כתב יד, הוא כותב. זה נמצא באיזה מגירה, אין מחשב, אין צילום, אין, נמצא בביתו ונשרף. על כן אמרתי, לחלק הביאורים והחידושים לארבעה ראשים, כן, ארבעה ראשים, כמו נהר יוצא מעדן, וכל חלק יהיה כפי כוח אנשים. חלק א', יהיה פרישה, והחלק השני יהיה דרישה, והשלישי יהיה הוספה, והרביעי הוא הביאור על שולחן ערוך. ועליהם קראתי רמז, כן, על הפסוק של הנער יוצא מעדן, אז איך כל נהר זה אחד מהם. אז מאיפה הוא לקח את המילים פרישה ודרישה? כן, משחק מילים כפול אם לא משולש, נכון. כששם זה כתבים שקיבלתי שכר על הדרישה, כלומר על הדרשנות שדרשתי, ככה קבל שכר על הפרישה שפרשתי. ופה הפרישה, אז עוד שנייה נקרא, זה אגדת, אבל הוא מפרש, לא מפרש, הוא דורש את המילה פרישה, לפרש, לא לפרוש, לא לפרוש אלא לעזוב, זה לפרש, של לביאור. ואז כמו כמה כותבי ספרים לפניו ואחריו, זה פירוש קצר ופירוש ארוך, כן?
לדעתי גם במשחק מילים זה מה שהיה לו לפני כן, שהיה אגב, נותן ההורים בעת השריפה מיידי, לדעתי זה נפרשים, פרשו
מיידי. אה, יכול להיות.
זה גם חרוז, זה בכלל זה עם עשרה מסכתות.
אה, יפה מאוד, זה נפרשים, נגיד עם פירושים, ואז הוא מתחיל כבר עם המשחק מיידי, יפה מאוד, יפה מאוד. שמאוד נתאים לו, אבל בואו נראה שנייה, אני רוצה להראות לכם את הגמרא, אני לא יודע, לא רוצה להגזים מדי, אבל יותר את הגמרא הידועה. שמעון העמסוני, ואמר לי נחמיה העמסוני, זה מפורסם על שמעון העמסוני, אבל הגמרא לא מתורה איזה עמסוני זה היה, היה דורש כל אתין שבתורה. כן, הוא היה כמו בן גוריון, המילה את היא מיותרת, כידוע בעברית. אז למה כתוב את? לא טוב, כבד אביך ואימך. זה בדיוק אותו משמעות. אז כל עת שבתורה יכלו בלעדיו. אז למה כתבה את התורה? כדי לרבות. אז הוא דרש כל עת שבתורה. כיוון שהגיע לעת השם אלוקיך, תירא פרש. מבינים למה, אבל עוד שנייה נראה את רש"י. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל עתים שדרשת מה תהיה עליהם. זאת אומרת, אם אחד אתה לא מפרש, אז אתה מודה שלא צריך לפרש. אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך קיבלתי שכר על הדרישה. זאת אומרת, זה לא שהוא פורש משכרו עליהם, הוא אומר, מקום שאתה צריך לפרש, יש שכר לפרש, מקום שלא צריך לפרש, יש שכר לא לפרש. וזה מוסר אדיר לכל אלה שיש להם איזו שיטה, והיא נכונה על שלוש טובים מהמקומות, ואז הם רוצים לראות שהיא נכונה על כל המקומות. ואז דורשים אותה איפה שלא צריך. עד שבא רבי עקיבא ולימד את השלם כך עתירה, לרבות תלמידי חכמים. יש על זה וורט, אני לא זוכר, טויאנו או זרה במקוץ או משהו. שגם תלמידי חכמים צריכים לראות מהקדוש ברוך הוא. אבל זה כמובן לא מה שרבי עקיבא אומר, מה שצריך לראות גם מתלמידי חכמים, לרבות את תלמידי חכמים שבהם צריך לראות. אז למה הוא לא פרש את זה? אז כמובן, מה שאמר רש"י, היה ירא לרבות שום דבר להשוותם למורה המקום. זאת אומרת, אי אפשר לרבות על הקדוש ברוך הוא. מה ירבה את השם לוקח עתירה, מכל דבר אפשר, עץ זה עוד משהו, אבל עוד משהו על הקדוש ברוך הוא? מה אפשר לרבות על הקדוש ברוך הוא? הפסוק הלך על השיא הגדול, איך אפשר לרבות על הקדוש ברוך הוא? אז הוא פרש. אבל כותב זה מרשה משהו שמאוד אהבתי, וזה שאמר, ככה אני מקבל שכר על הפרישה, מתוך מצוות מורה, מהמקום גופי אני פורש, והנה אקבל שכר על מצווה זו שקיימתי. הוא אומר, אני, הדבר הכי גדול בעולם זה לדרוש אתים. והנה, אני פורש מלעשות את זה. למה? כי אני אראה מהקדוש ברוך הוא. כי הוא הגיע לפסוק את השם ככה תראה, והוא מבחינתי לראות את השם, זה לא לדרוש את העת הזה. כן? זה מדרש רטרו, חוזר על עצמו. כן, בדיוק, רפלקסיבי. זה כמו להתלבש, כן? שעולה על עצמו. זה רעיון נפלא, אני תוהה. אם בפירוש הוא אומר שהוא קורא לזה הפרישה, הוא גם מתכוון איפשהו של את השם אלוקיך עתירה. אני לא יודע, אולי הגזמתי. בכל אופן, הפרשנות, כן? הפרשנות הוא מפרש, והחלק הארוך שהוא מסביר, שהוא לומד, אז הוא קורא לזה דרישה. החלק השלישי זה סיכום ההלכות. והחלק הרביעי זה על שולחן ארוך ולא על התור. זה החלק הרביעי.
מה ההבדלים בין פרישה לסיכום?
לא, פרישה זה פירוש של התור.
והשלישי זה סיכום של ההלכה.
והשלישי זה, הוא לא לפנינו. עוד שנייה הוא כותב, למה זה לא לפנינו? אבל כן, הוא מסכם את זה הלכה למעשה. זה ספר הלכה שלו בעצם, כנראה. נו, אז כבר יש לכם ניסיון, כבר עברנו את זה שוב ושוב. אז למה הוא לא מפרסם את הספר השלישי?
מי
לקח לו? רבו? זה מה שעשה הרמה. נכון? נכון? אני קורא פה יותר מדי. זה
השלישי
שהיה לו
מרסים.
נכון, נכון. היה אצל הרמה עצמו ואצל הלבוש. ואת שניהם נהננו לקרוא איך הם, כן, ראינו. לא, ראינו אצל הלחם משנה. ראינו אצל לחם משנה, עם הכסף משנה. כן, אם כי זה היה בקטנה. כי הוא אומר, עכשיו, אני לא אבאר את הדברים פשוטים, כי זה כבר כסף משנה.
בהלכות תפילה או משהו ממש בהתחלה.
כן, כן. והוא לא אמר, פרשתי והפסקתי, ואמרתי, מה נעשה עכשיו? הלכתי שנתיים, נסעתי לאיטליה ללמוד מדעים. לא, סך הכל אמר, אז אני אקרא את הפירוש שלו. ואת הדברים פשוטים זה אצלו, אני רק אגיד את החידושים שלי. נכון, אז פשוט כולם.
לרבן רבי יוסף קארו, וגם ללבוש ולמרשה למרמה.
נכון, ללבוש זה קרה פעמיים. לא, אצל המרשה זה יותר מורכב.
יותר מורכב. זה היה עם התורת חטאת, כאילו. אצל הרמה זה היה הכי מורכב. הוא הפסיק והתחיל, הפסיק והתחיל, לא, אבל הלבוש, זה היה לו משבר. זה מה שאמרתי באיטליה ומדי. אז גם פה, רגע, זה עוד לא קרה, זה עוד לא קרה. עכשיו הוא אומר, וזה קראתי על חלק הפרישה שבו כתב כל החיים שייך לביאור דברי הטור, כן, נפרש. הן מה שכתב מהבית יוסף, הן מה שקיבלתי משני הגאונים, מהאורות הגדולים, מורי ורבי, רשאל, ומורי ורבי רבנו משה זל, הן מה שחנן השם. הוא אומר, איך אני יודע מה אמר הטור? זה פירוש של הטור. הוא אומר, למדתי על הטור מכל האלה, זה מדהים, תשמעו, למד טור. ונכון, אמרנו שהרמה לימד טור בישיבתו, הוא למד את טור. אצל הרמה, ולמד טור אצל המהרש"ל, לא את הספרים, אלא פיזית בישיבה שלהם, וחוץ מזה הוא גם למד טוב את הבית יוסף, וככה הוא יודע לפרש את הטור, זה החלק הראשון. השני הוא הדרישה, שבו התבארו מקום מוצאים הדיונים שכתב הטור, וגם שם התבאר טעמם ונמקויהם, זאת אומרת דיון, הדיון הארוך, דברי הטור. החלק השלישי הוא עניין ההוספה, על שם שנקטים בו יחד כל הדיונים שנתווספו אחר חיבור הטור, במציאם הבית יוסף. זאת אומרת, זה הפוסקים היותר מאוחרים. פה אני לא עוסק בראשונים, אלא בפוסקים. לכן אני קורא לזה הוספה, כמו תוספות, זה המאוחר. ועל החלק הרביעי, שהוא פירוש על דברי השולחן ערוך. שוב שמתי ליבי שבחלק השלישי שהוא הוספה, קדמנו בזה מורי ורבי הגאון רבי משה איסר לזל, בחיבור דרכי משה שלו. הוא מעריך לקיצרתי. לא רציתי לנגוע בכבודו, לכפול הדברים, לעשות מוספות של חיבור בפני עצמו, ואותו מורי ורבי. אומר, קודם כל, אני לא יכול לחלוק על מורי ורבי. זאת אומרת, אם הוא כבר כתב את זה, כתוב. אם הוא לא כתב, על הרמה אני לא חולק עד כאן. וגם הוא הממציא אשר קדמני, וגם דבריו מכובדים ונחמדים וקיבולים יותר בעיני המעיינים לפי מעלות גדולתו, והוא לסמוך עליו יותר במה שיהיו תלויים באילם הגדול, כמו, זאת אומרת, אני לא רוצה לחלוק לך בבית. כל מקום שמחלוקת ביני לבינו, אז הלכה כמותו. כך הוא כותב. אז אין לי מה לפרסם את הספר, אם אני בעצמי אומר לא לפסוק כמותי, לפסוק כמותו. וכן הסכמתי להדפיס חיבורו כמו שהוא בשולחן ערוך, מדפוס שולחן ערוך. אם הפירוש שלו על שולחן ערוך, זאת אומרת שהוא כתב בעצם, אולי, הוא תכנן, על הטור פרישה ודרישה, ועל השולחן ערוך את החלק השלישי והרביעי. אבל את החלק השלישי הוא לא מדפיס על שולחן ערוך, כי הוא מדפיס את הרמה. להדפיס חיבורו כמו שהוא, בלי תוספות וחסרון מתוכו. ומה שחידשתי והוספתי בחלק הדינים הללו ובראשם, כתבתי קצת בתוך חיבורו דרכי משה דרך הגה, ושניהם יחד, במקום חלק ההוספות שלי. זאת אומרת, הוא עושה הגאות דרכי משה. ויש לנו הגאות דרכי משה של עצמם. והחלק הרביעי, שהוא פירוש על שולחן ערוך, קראתי שמו ספר מאירת עיניים. כן? וזה עצמה. אבל עוד לפני עצמה, בואו נראה עוד כמה עניינים מהקדמת הבן שלו. שלושה עניינים. קודם כל, אמרנו, הוא לא רצה להיות רב עיר, אלא רק ראש ישיבה. ואז ההשפעה והכבוד היה ברשות עיר, ברבנות עיר, וזו הייתה שאיפה של כל תלמיד חכם. וכל תלמיד חכם חיזר אחרי הערים, והערים החשובות בחרו לעצמם את התלמידי חכמים, והוא הגיעו פנימות, והוא לא הסכים. זה הפריע לו ללמוד וללמד, כותב על זה בנו, ועשה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים בהתמדת לימוד התורה לישראל ובהדרכתם, שהיה מקהיל קהילות והדריכם בדרך ישרה ועשה תקנות ומשמרת לבני תורה. נכנף הארץ מירותיו שמעו ובאו לגינו ולבית מדרשו לאכול מפרי מגדיו יערו עם דבשו, כן, לא היה לי פה מקום לכל השבחים שהוא נתן לאבא שלו. לא יתנהג עם תלמידיו, רק זה דודי וזה ראי, אני לא דודי ודודי לי, אני חושב שלא יתנהג עם תלמידיו בקשיחות הכוונה. אלא היה איתם בדרך חברית, הרב נאה לתלמידים, והתלמידים נאה לרב. ותלמידים הוא כותב, גדלו והצליחו וגם עשו פרי. לא יצא אחד מתלמידיו שלא עלה למעלה לאיזה מדרגה, להיות אחד מגאוני הדור, ראש ישיבה, אב בדין, הוא בעל הוראה, הוא דיין, הוא מנהיג הקהילה, עד שכמעט לא נמצא עיר וקדיש בכל תפוצות ישראל, תחת יד אדם בדור הזה, שלא ימצא שם אחד מתלמידיו. או לפחות באזור פולין, פולין קטן, זה כנראה לא גוזמה גדולה. אז זה דבר ראשון, על זה שהוא מעמיד את תלמידים ולא עומד ברבנות עיר. דבר שני, על ספריו שעבדו מעיד בנו, וכן חיבר כמה חיבורים, סיני ועוקר הרים, לא הניח שום דבר אשר לא כתב עליו באורים. הן על 14 מסכתות שבשישה סדרים, אמרנו שהוא אומר.
הן על ריף ורן, סמג ומורדכי והראש והתורים. קשה להאמין שהוא כתב פירוש על כל אחד מהראשונים, ולמה שיבוא ולכתוב פירוש על הרן, אולי היה לו הערות בשוליים, אולי הכוונתו שהיה לו סיכום עליהם או משהו כזה. הן על ספרי קבלה פילוסופיה, תכונה, קלים וחמורים. כרך גדול דרשות על התורה, מקרא, משנה, אגדה ומדרשים, אשר דרש מימיו לפני זקנים ונערים, כן, את הדרשות שלו בישיבה, אלו על הכתב. שחבל על דעבדים. ביאורים על התורה ועל פירוש רש"י אלא הכל על הספרים, כרך שאלות ותשובות מלבד שאר תשובות אשר הנה והן הם מבזרים. וביותו בחיים נשרפו חידושי הלכות אשר חידש על 14 מסכתות קלים ונחצים עד גמורים. ובית שנים החיים אותו נשרפו בקהילת קודש לבוב בהשרפה דתוך העיר כל ספריו שלמד מתוכו והגיע אותם וכתב ובאר כל דבר הקשה. הרשם על גיליון מלא על כל גדותם אשר עורר וכנו ספריו זהב וזכוכית וגם קראת דרשות. שעשה ביורים רש"י והתורה והקרח שאלות ותשובות, את כל אלה נאבד ונשרף באבותינו וברבים. אגב, איך 120 תשובות שלא באו עדיין לקרח, שלא קרחו, נשארו. אז הדבר השני זה שהוא מעיד שספרו הגדול על הש"ס נשרף בחייו, אבל הוא חוץ מזה כותב ספר דרשות נוסף, ויש כל תשובותיו נלקטות, ויש לו גיליון על הרבה מאוד ספרים, וכל זה עולה בשריפה שנתיים אחרי מותו. וכך רק מה שהוא הדפיס, שזה אמרנו השלושה מתוך ארבעה החלקים, רק זה נשאר מכל כתביו הגדולים, וממש אם היה ביאורים שלו לתורה, ביאורים שלו לש"ס, בצורה כזאת בהירה וישרה, כמו שבר את השולחן ערוך, ובאמת ובלי מורה כזה, הוא ממש מדבר חופשיות. ממש חבל, זה לא חבל לדעבדין, שאם הוא היה לומד, אם הוא היה למד, כתב, הכי נתפוס, נשרח. תעשו הגאות. ואמרנו שלושה דברים, הדבר השלישי, הדבר הראשון זה שהראש ישיבה, הדבר השני, זה הספר השני נצפו, והדבר השלישי, על אשתו. אישה חשובה. תלמדת רחמים, ובסוף ימה בארץ ישראל קצת אדמורית, עוד לפני החסידות. וכשיהיה פה נשים חשובות, אז נזכיר אותם, בגלל שאז לא נתנו לנשים אפשרות. ובמדף הספרים שלנו, במדף הספרים ההלכתי שלנו, אין נשים. ולכן אנחנו נזכיר אותם כשניתקל באישת תלמיד החכמים, וכזאת הייתה אשתו של הסמה, והנה מעיד על זה בנו. לעצור מילים מיוחל, מעלות על הספר ולספר רוב גודל, הוא כאילו בהקדמה, שמדפיס את ספר אביו, הוא מספר על אמא שלו. מלעלות על הספר ולספר רוב גודל, תפארת יקר, מעלות האישה החשובה, הגבירה הצנועה והחסידה והישורה, הלא אמי מורתי, הרבנית, מרת בילה. כן? בילה, קץ, אשת אסמה, אומרים פה כדי להזכיר את שמה ואת גדולתה. והנה אף גם בהיותה בת יחידה אצל אביה, קצין פרנס הדור, וידעה למלות אהבתה כאהבת נשה, זאת אומרת שהייתה עשירה. והיא לא עשתה כן, רק מעשה נפשה בתענוגי עולם הזה. אגב, ראינו שעצמה מעיד את זה בדיוק באותה מילים גם לעצמו. ובחרה תמיד לקנות לעצמה עולם הבא. אחר פטירת אבי מורי ורבי זל, חייתה כמו 17 שנים, למרות שהייתה צעירה ממנו, לא אריך ימים. שישבה בתעניתים מדי יום ביום, ובלילה לא אכלה דבר רבה מן החי. רק כדי חיי נפשה. ולכבוד שבת עשתה כל מיני נתמים. זאת אומרת, בימות החול היא גם הייתה צמחונית, חוץ מזה שהיא מעטה לאכול, בימות החול היא גם הייתה צמחונית, קיבלה על עצמה. וכל ימיה, הן בימי החורף והן בימי הקיץ, עמדה תמיד בזוזות קודם אור היום כמה שעות. הכוונה זה חשוב לחורף לקיץ, כי בחורף קר, וכי בקיץ זה מאוד מאוד מוקדם אצלהם, בלבוב. והרבתה להתפלל בכוונה גדולה בתפילות ובתחנונים לפני המקום ברוך הוא. וידה המפתח לעשות נשים, כן, האם המפתח, כי היא תמיד נמצאת. שהייתה ראשונה מבאי בית הכנסת והאחרונה שעה אחת או שתיים אחר יציאתה מבית הכנסת, שהגמירה תפילותיה ותחנותיה, כן? נשארה בבית כנסת מרוב שהריכה להתפלל, אז נתנו לה כבר את המפתח שלא יצטרכו לחכות לה שהיא תינה לה אחר כך. ואחר התפילה לא שמה נפשה לשום דבר בטלה, רק מהלכה אל חייל עוסקת בתורה. כידוע לכל תלמיד אבי מורי ורבי ז"ל, מאוכלי שולחן עוסקת בתורה. איך אנחנו יודעים שעוסקת בתורה? היא לא לימדה, היא לא כתבה. שתמיד, כן, בשולחן, תמיד אוכלים תלמידים, כן, ראש הישיבה. שתמיד היו פותרים השולחן בדברי תורה, כן, ראש ישיבה והשולחן צריך להגיד דברי תורה, הייתה עוזרת כגבר חלציה במסע ומתן הדברי תורה. יושב ראש הישיבה אומר דבר תורה, תלמידים, יש דיון, כן, דבר תורה, דבר הלכה, לא איזה וורט, ואז גם היא משתתפת בדיון. ולפעמים, אשר המציאה מדעתה איזה פשט מתוק מדבש, נוטפת היטבת מספרותיה, בפרט בדינים נפשים ובהלכות נידה, הייתה בקיאה כמעט כאחד מבעלי הוראה. כן, ואת יועצת הלכה, איך קוראים לזה? היום בהלכות נידה, יכולו לשאול אותה. הביטון ההוראו מה שהרגישה בטעות אנשים בהדליקתם נערות ביום טוב וטעותם בשתיים. ואז יש פה קטע ארוך של הערה שלה, הערה הלכתית שלה, על הדלקת נערות יום טוב, שהם לא, לא, לא כנרות שבת, לא ניכנס, אבל דבר הלכה שהוא מביא בשם אמו. ואחר פטירת אבי מורי ורבי זלחי ובאה הארץ לעלות לארץ ישראל לירושלים, תיבנה ותיכונן. כאשר זכתה לדבר זה, עוד לכת וסובדת על כל קברת הדקים, מדהים, עלתה לירושלים. מלבוב, בתחילת המאה ה-17, עולה לירושלים, זה מדהים. ולבסוף יושבת בירושלים, תיבנה ותיכונן, כמו 8 שנים. ושימה הטוב נתרבה ונתגדל שם עד למעלה. ולדעתי, זאת אומרת, הוא מסביר את סיבת פטירתה, לדעתי מרוב גודל סיגוף נפשה במאכלים ותעניתים, שמעשה בעולם הזה רק לקנותם של העולם הבא, לא מלאו שנתיה, רק כבת נונחת שנים. ואחר שנח, כן, נח זה הנונחת, ואחר שנח את נפשה, חלקו לה שם כבוד, וחשבו לגבור אותה בין חשובי הארץ, ונזדמנה שנגברה בכבוד גדול בירושלים, תיבנה ותיכונן תוך 400 של קבץ זכריה הנביא עליו השלום. זכותה יעמוד לנו לזרינו ולכל בית ישראל, אמן כן יהי רצון.
אז רצינו לדובב קצת שפתי ישנים, גם שיהיה את זכות רבנית ולא שיהיה רק את זכות הרב. משהו מאוד מפתיע ולא מקובל, כותב נגדו אבך, היה רינון על ספריו, שראש ישיבה לא יכול לפסוק הלכה. כי הוא עושה את זה מתוך פלפולו. ואין לו אחריות לפסוק הלכה לקהילה. וזה חריג, וגם אם יש ביקורת, אז אומרים אותה במרומז, וזו תשובה מזכיר. תראו, בהקדמת הבח, על הבח נדבר בעזרת השם, כמו שאמרתי, הוא קצר לנו ב10 שנים, אולי פחות. אותו זמן, אותו מקום, גם לומד אצל אותו רמה. תראו, בהקדמת הבח. בית חדש נקרא שם, הוא מסביר.
לעסוק ישמע תעליבא דהלכתא על כנו ועל מקומו, לא כדרכי הקצינים בקצה המחנה, להראות קצינים בקצה המחנה, עסק מילים, הקצינים זה חשובים, אבל אומר קצינים במדרש בקצה המחנה, להראות אומנות פלפלם כמגדל הפורח באוויר בין השמיים ובין הארץ, לתאר את השרץ, את השרץ בקופנון טעמים, זאת אומרת, אתה תמיד אפשר לכתוב הלכה שהיא לא מעוגנת, זה לתאר את השרץ. והנה, זאת אומרת, הוא אומר משהו כללי, שצריך, הלימוד צריך להיות תעליבא דהלכתא, ולא כמו אותם קצינים בקצה המחנה. בסדר, אז זה ביקורת לגיטימית לגמרי, כל הדולום השמות. אבל אני דילגתי קצת. והנה בזמננו קם הרב החסיד, מורנו הרב ולק הכהן ז"ל, עשה חיבורים על דברי התורים ונתנו בדפוס שלא כדעת. כי רובי, עשיתי בדילוג גם לפני וגם אחרי, כי רובי תורותיו בפלפולו לפרק הקושיות והדקדוקים בלשונות, גם כי אינו אמת, כי אם על דרך ורבה לחידוד הילאבי יהודבי, זה ציטוט, ולא זו הדרך והעיר שהחזיקו בו הגדולים שלפנינו בחיבור ספרים שתצא ממורה לכל ישראל. ועל כן להרים מכשול קמתי להעיר בלימודיו על קצת דבריו לפני מכלים תעצבתי. לא יעשה כאילו מקומנו בדרך כלל להזכיר בהקדמה את השם. מה שכן, יכול להיות שזה טיפה התנצלות שאומר, אם ידידי וראי שגם למדתי בישיבה כתב כבר חיבור על הטור, למה גם אני כותב חיבור על הטור? זה אני אומר קצת ללמד זכות על הבח, שלא יש פה התנצלות. אבל ממש קטילה אישית של מי שמחדד את שמועתו לא בלי בדהלכתא. כן, הפרי שם מפרש את הטור, הדרי שם והפרישה, לא, הפרישה מפרש את הטור. הדרישה נותן יריעה, אבל מה עם הלכה למעשה? אז אני רוצה להעיר על הבא ולהגיד, רגע, הוא כתב גם חלק הלכה למעשה, רק הוא לא הדפיס אותו בגלל הרמה. אבל בכל אופן זו הביקורת שהייתה לה, אבל שוב, זה בכיוון שהוא היה התפלפל עם תמידה ולא לקח על עצמו רבנות עיר. ספריו מתקבלים מאוד מאוד, אין, אי אפשר חושן משפט בלי סמה, זה לא יכול להיות. לא לומדים חושן משפט בלי סמה.
למה דווקא
חושן
משפט?
למה דווקא חושן משפט? שאלה טובה, לא יודע, ככה זה, ככה זה. יש שני נושאי כלים משני הצדדים, למשל התז כתב על 4 ולא בכל 4 הוא נתפס בשני הצדדים. זאת שאלה טובה, צריך פעם לתת את הדעת מי נתפס משני הצדדים. אבל חיפשתי אמירה קולעת, איך להתייחס ל... חושן משפט, מה זה שני הצדדים?
שח
וסמא. שח וסמא. שח וסמא, וחושן משפט זה המשקל של ה... של הדיין, כן, של מי שרוצה לדון ביני של לבין רעהו, הם בישיבות לומדים בעצם, את הגמרות, זה רק מכוונן לחושן משפט. לומדים קצת נשים, יורדו לא לומדים בכלל. ראיתי משפט יפה של פרופסור אלבק, פרופסור שלום אלבק זה מבלבל, כי סביב ואביב, וגם הוא עם פרופסור אלבק, אלא שאביב הוא פרופסור חנוך אלבק, אז זה לא אותו שם. אבל סבא שלו הוא גם פרופסור שלו מלבק הזה מבלבל, אבל הוא ידוע בספריו על, יש לו דיני ממונות ודיני נזקין, יש לו כמה ספרים, אבל שניים מהם ספרים מאוד חשובים בתרגום של ההלכה למשפט, למשפט עברי. הוא פרופסור לתלמוד, אבל הספרים שלו זה, זה מין, מין משהו בין, בין תלמוד למשפט עברי, וכך הוא כותב. הוא מתחיל לזכור את, את הנושא כלים, והראשון זה... והראשון זה אסמה, אבל תראו מה הוא כותב לאסמה, מה הוא כותב לשח. ספר ראשון הוא התפשט כספר הלכה, גם בין החכמים שפסקו לפיו, לפיכך נכתבו עליו פירושים מלומדים כדי לסייע לפוסקים. יזכרו כאן, כן, הוא עושה כאילו סקירה כזאת לחילוני כנראה שקורא את הספר שלו. יזכרו כאן אלה שנכתבו לחושן משפט. רבי יהושע פלקץ בגליציה, בסוף המאה ה-16, כתב את פירושו ספר מירת עיניים לחושן משפט, ובו מפרש אותו ואת מקורותיו, מראה את מקורותיו ונותן טעמים לאחרותיו, מגיע, הוא מתקן את לשונו ואת הרמה, לשונו של השולחן ערוך ואת הרמה. ופעמים גם חולק עליו, לשולחן ערוך. לפי, זו שאלה טובה אם הוא מחלק על הרמה, כי הוא כתב שהוא לא ראוי לחלוק על הרמה. ואם הוא חולק על הרמה, אז לא לפסוק מותו, הוא כתב. לא יודע, צריך לבדוק אם הוא ממש חולק על הרמה. ולפני שכתב פירוש זה, כתב פירוש לארבעה תורים של רבי יעקב שלושה חלקים, פריש, אדריש, והגות, ובהם מפרש דברי התור. יפה. אבל תראו מה הוא כותב על השח. רבי שבתאי הכהן מאה ה-17, בעזרת השם נגיע, כתב את פירושו שפתי כהן, שח, לחושן משפט, והשח הוא לפירוש אסמה, כמו התוספות לפירוש רש"י. יפה, זה משפט קלאסי, אני חושב. חיפשתי משהו שיגדיר, וזה בדיוק, כן? יש לכם גמרא עם רש"י תוספות, יש לכם חושן משפט עם אסמה ושח. על השח נדבר. יש לך גם חיים מעניינים וכל מיני, לא נתמקד רק בתורתו, אבל זה ממש כמו רש"י, לא רק שמפרש כמו רש"י, גם מגיע את טעויות שנפלו בדפוסים, מתקן אם יכול, אם יש סתירות פנימיות כאלה, כאילו לא בסדר ללמוד את זה, ללמוד את זה בלי. טוב. מתורתו. הגט מבינה, דיברנו על הלבוש. השיעור הקודם באותו מקום, מאז פעמיים קפצנו רגע לטורקיה לשני שיעורים, אבל עכשיו נחזור. הסמה הוא אחד משני כותבי הגט, זה קורה בבית דין, שני רבנים מתקינים את הגט, שמפלג את עולם שנקרא ועד ארבע ארצות באותה תקופה, פולמוס של כמה שנים. בואו נקרא, מצאתי את סיכום יפה של שלמה טל, זה הרב שלמה טל, מאיפה אתם מכירים?
הוא
מתפרסם
לרעה.
למה?
זה לא...
לא, לא, לא. אתם מכירים אותו מסידור עינת ישראל.
זה השופט.
כן. אני אומר, מאיפה אתם מכירים? מאיפה אתם מכירים? מהסידור. ככה הוא, זה הוא מפורסם.
הוא נפטר לפני איזה שנה, שנתיים, לא?
לא, לא, חשבתי שיותר, באמת? כן, לא, 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 לא. לא, אני חושב שנפטר יותר מזמן. לא, לא יכול להיות. טוב, אז הוא כתב מאמר פסל בסיני, פשוט בשביל להסביר מה זה, במקום שתחיל. מעשה באלם בן 16, יצחק ברבי אברהם וולפיש מלבוב, שנסע לאישה את בת שבע ברבי וייפיש מווינה. איפה הוא יודע את השמות? כתובים בגט. ולאחר זמן חלה, באו אליו קורא אשתו וחמותו, ודיברו אליו שיתן גט לאשתו, כדי שאם חס ושלום ימות מחולו, לא תזכי אשתו לחליצה. חליצה זה מסובך, צריך למצוא את האח, זה לא באותו עיר, זה לא אסור להתחתן עליו. הם גם הבטיחו לו שאם יחלים, יחזור וישאנו.
לאחר מכן חזקו את ההבטחה בכתב. הגט סודר על ידי רבי יושע וולקה כהן, בעל עצמה, רבי מנוח, הנדל, בעל מנוח על רבות. אבל אז יש תנאי שהוא ימות, אז בואו נכתוב את התנאים בגט. לא, שהוסיפו כי מאחר שבניהם אין להתנות תנאים בשעת מתן הגט, לפחר צריך הגט להיות ללא כל תנאי. ואז הגט הוא בלי תנאי והשטר הוא בנפרד.
זה ממש הסוגיה שאנחנו לומדים.
איפה?
בגילים פרק 9.
אה, בואו, נו, אז אתם לא יכולים בלי ללמוד על הגט, מבינו. הבעל הסכים לכל האמור ונתן גט לאשתו, ולאחר מכן הוא תם מצבו ועברי. בינתיים נסע ישראל יצחק גיסו ללבו במקור את חסיו, תוך כדי גדולים דברים גיסו נתעורר ביניהם ריב, ריב על כסף, כן? וקרובי האישה הודיעו לו שלא יוכל לעשות אותה שנית. ואז השאלה, אם היא יכולה להתחתן עוד פעם, אם הם מסרבים, הרי הגט הוא היה בלי תנאי, אבל היה שטר נפרד מהגט. זאת השאלה. האם לא קוים התנאי שבשטר שנפרד מהגט, האם זה פוסל את הגט? והגט, כאילו הגט נכתב על תנאי, והתנאי היה ברקע, אבל הודגש שהיום לא כותבים גטים על תנאי, ולכן הגט ניתן בלי כל תנאי. המערה מלובנין, שהיה זרם בלבוב, נשאל אודות כשרות הגט. הוא פסק כי מאחר שהגט היה על תנאי שאם ימות תהיה מגורשת, ואילו כעת לאחר שהחלים הגט אינו גט, אסור לה להינשא לאחר ללא גט שני מהמגרש. אחד מגדולי התור, רבי מרדכי יפה בעל לבושים, הצטרף לדעת מערה מלובנין שפסלו את הגט. ואילו רבי יואל סירקיס ועל הבח עמדו בצדו של אסמה, לא אמרנו שרבי מנוח נפטר, ואסמה שסידר את הגט אמר לא, הגט כשר, הגט לא כשר לכלום, הגט כשר. היה שטר, הם לא עמדו בשטר, צריך לחשוב, כנס, משהו שלא עמדו בשטר, אבל הגט הוא לא היה תלוי, ולעומת זאת שניים גדולי התור אמרו שהגט כן תלוי. הדברים הגיעו עוד כדי כך שוועד ארבע ארצות הקדיש מושב מיוחד בירוסלב, לדיון לעניין הגט מבינה, וזה היה ממש פולמוס גדול מאוד. שאסמה היה אחד משני צדדיו, כן? אסמה היה, זה עבד ככה, הצד של הבעל גייסו, צריך להגיד, את המערה מלובנין ואת הרב יפה. ואסמה היה בצד השני, מה זה?
מניצח
השני. זה היה פעמיים, והוא חזר בו ולא חזר בו, היה שני דיונים, אז השאלה, מה זה מניצח? היא התחתנה.
מישהו אחר.
היא התחתנה עם מישהו אחר. השאלה, אם ניסים יש שם תופסים, אני לא יודע אם נולד בן, בטח נולד, הייתה צעירה לדעת, אם הבן מזר, זה כאילו הדיון, זה לא שם, זה לא שם שיהודים שחרדים שמחכים למוצא פי הרב. כן. התז כבר נעשה כזה בווינה, על פי מורנו הרב פלק זל, וחלק עליו מערה מלובלין זל, זה נקפס, נקפס בתז. ואמר, אמר מלובלין, כיוון שהזכירו תחילה בפניו, שיחזור ויסיינה מצד החרם והכנס, אבל כנותן גט על תנאי. והעריך בזה בדברים דחויים, אמר מלובלין, ואינה על צד האמת כלל. הסבר שיטת היסמה נמצא בטז, בהגיחות דברים. יפה. כמה מדבריו. מה מצבנו מבחינת זמנים? לא, בסדר, בסדר. יש לנו... יש לנו רבע שעה לדבריו. הרוב מסביב ככה לעניין משפט, אבל טוב, כל חושב משפט. כותב, והדרישה, לא, זה ציטוט, כל דיין מצטט הדרישה את חז"ל, כל דיין, שדם בהתחלה, כן, חושב משפט מתחיל במערכת המשפט, בשופטים, כמה חשוב שיהיו ישרים. כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, אפילו שעה אחת, מעלה עליו כתוב, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. רצונו לומר שדן לפי המקום והזמן בעניין שיהיה לאמיתו. תראו, זו דרשה, דרישה, כן? כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת. מה זה דן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת? משפט קשה, אבל איך מפרש אותו הדרישה? זה בטח לא פשטו.
לפי השעה שלו.
לפי השעה שלו, יפה מאוד. אמת לשעתה, במובן אחר היום, שמתאים את הדין לשעה. שדן לפי המקום והזמן. להפוקי שלא יפסוק תמיד דין תורה ממש, כי לפעמים שצריך הדיין לפסוק לפני משורת הדין, לפי הזמן והעניין. וכשאינו עושה כן, אף שהוא דין אמת, אינו לאמיתו. על דרך שאמרו חז"ל, לא נחרבה ירושלים, אלא שהעמידו דיניהם על דין תורה. אתם רואים למה הבח כעס עליו? כאילו... הוא אומר, הדין האמיתי הוא דבר משתנה. זה מדהים.
משהו מדהים. ותראו ראיה לזה, צריך להגיד שאז בוועד ארבע ארצות מתחילים המסחר, ממש סביב המסחר, סביב המסחר בפולין יש ליהודים בעיה, הם באים לוועד, לסחור. אבל איך עושים מסחר קלאסי? מגיע יהודי ליריד, מה הוא עושה? קודם כל, לווה כסף. ככה זה עובד, ככה מונעת הכלכלה, אולי לא קודם כל, אולי דבר שני. אולי קודם כל הוא פורע את החובות שהוא לווה בשנה שעברה. אתה צריך כסף להשקעה, צריך כסף כדי לעשות כסף. ככה מתחילה אז הכלכלה. אבל מה לעשות? כשאתה בא לקחת כסף, אתה לא יכול לקחת אותו מיהודי. כי הוא לא נותן לך את הכסף בחינם, הוא לא יכול לתת לך בריבית. ואז יושבים ועד ארבע רצות על הלכות ריבית, ואסמה כותב את קונטרס הריבית. ולא ניכנס עכשיו לענייני, והוא לא לבד, ואולי נזכיר עוד בהמשך, ממש גדולי הדור שעוסקים אז בעניין ריבית, אבל תראו משפט, אף על פי שאלו דברים תמוהים ונראים כהרמה, הייתה עסקה. מכל מקום לצורך שעה אין לאוסרם כדי להתמחיה לבעלי הברית. וואו. הוא לא כותב, תשמעו, זה היתר מצוין ואפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. לא כתב את זה. כותב, דעו לכם, היתר עסקה זה היתר לא משהו. אבל כדי שיהיה מחייה לבעלי ברית, כדי שיהודים יוכלו לסחור והגויים לא ינצלו אותם, כדי שגם יהודים יוכלו, שיהודי שרוצה ללוות לא יאלץ ללכת רק לגוי, אז חייבים למצוא פה איזה פתרון. זה, הרבה רבנים סמכו על היתר עסקה, אבל בדרך כלל, או שאתה מתנגד, או שאתה כותב שזה יותר טוב. לכתוב כזה משפט, זה באמת, היה לו מין יושר וכנות, שוב, הוא אומר, איך זה דין אמת לאמיתה אפילו שעה אחת. הדין צריך להתאים למקום ולזמן, ולמקום ולזמן הזה מתאים יותר, מתאים יותר עסקה. ועוד דבר שבעיניי מאוד קשור, הוא אומר, כל הבעיה בהלכה שהיא לא מתאימה למקום והזמן, למה? כי אנחנו לומדים מהספרים שהם נכתבו במקום וזמן אחר, ועל כל ספר אתה לא יכול להבין באמת עד הסוף מה הוא התכוון. תראו מה הוא כותב בהקדמתו, קודם זה הקדמתו לפרישה, וזה הקדמה לסמה, ואני אומר שגם הייתמה לא רצה השם יתברך שיכתבו התורה שבעל פה, מפני שהדבר שנכתב לפנינו השתנו בו הפירושים שעליו. כמו שהוא בשמעתין, פרק לולב הגזול שאנו עוסקים בו היום, דאית במקרה אומר, בדיוק היום למדנו, דאית שם בגמרא שיוליך ויביא הלולב ויעלה ויוריד אותו. איך מנענעים לולב? כתוב בגמרא. אבל מה? כמה, תסתכלו פעם בבית כנסת, כמה מנהגים אתם מכירים בנענוע לולב? הוא מונה פה מלא פירושים, ועוד מקצר, ואומר, תראו שם שכתבתי, תראו שם שכתבתי, ויש לזה כמה שיטות פירושים, לא ראי זה כי ראי זה. למה? כי אפשר להבין מה זה שיוליך ויביא אלולה, ויעלה ויוריד אותו. למה כשאני אומר שיוביא דוגמה, בטח שאפשר להבין, כי זה צריך להראות. ולכן אומרים דוגמה הזאת, הלכה צריך להראות, זה צריך להיות מרב לתמיד, ולא בספר. ואם זה בהלכה זו הקלה, קל וחומר בשיטות וסוגיות ועניינים החמורים. ואילו לא נכתבה אלא נמסרה הלכה עם פירושיה מחכם לחכם פה אל פה, לא הייתה במחלוקת. ולא היינו צריכים לחלות ימינו במחור פירוש ההלכה, והיינו עוסקים באותה שעה בלימוד אחר. הוא אומר, למה אני בכלל צריך לכתוב כל כך הרבה? כי אני צריך להסביר את הספרים. אני צריך להסביר את הטור, אני צריך להסביר את השולחן ערוך, בגלל שספר הוא לא דבר מובן. אבל אם הרב היה מסביר, אז היה מובן לגמרי. זה הפוך מה שראינו פעמיים. גם בשבוע שעבר, בלחם משנה. גם לפני שבועיים במערשדם, שאמרו מפי ספרים ולא מפי סופרים, אמרו היום לומדים מספרים. הספר הזה עדיין, נגמר עידן הרב בעל פה, כבר במערשדם, אתה יכול למנות דיינים צעירים, הכל בסדר, כי היום זה כבר לא, הדיין לא קובע, הספרים קובעים. אז פה זה ההפך. הספרים זה נזק, הספרים זה, היום כולם לומדים מספרים, וזה דבר רע מאוד, כותב אסמה, ומזה נולדו כל הקלקול בהלכה, נולד מהספרים, הוא לא כותב שלכן לא צריך ספרים, והוא בעצמו אמרנו, כותב בלי סוף ספרים, שבאמת אספים. הוא לא אומר ביקורת על צורת הלימוד, אלא הוא מסביר את הקלקול. אין ברירה, אלא לימוד מספרים, וזה דבר שהוא לא טוב. מפורסם מפי אסמה, ש...
שיש הבדל בין צורת הלימוד של בעלי בתים לצורת הלימוד של הדיינים. ראיתי את הדברים קודם כל בפנים. שולחן ערוך כותב, וצריך שיהיה כל היושבים בבית דין, תלמידי חכמים וראויים. אסור על אדם חכם שיושב בדין עד שידע עם מי יושב. כן, מכירים? זה מאנשי ירושלים. הדיין צריך, יש לך אחריות על בית הדין. אתה צריך לוודא שגם שני הדיינים האחרים הם ראויים. אתה לא יכול לבוא ואני אגיד, אני אשב, ואני אגיד דעתי, והם, מה נעשו. זה כותב שולחן ערוך. כותב לו עצמה, ואם תשמע לעצתי, כן יפה, הוא מדבר עם, עם הקורא. אם תשמע לעצתי, לא תשב אצל הקהל בשום דין. דיידת שפסקי הבעלי בתים ופסקי הלומדים הם שני הפכים. אני לא בטוח אם מתכוון בפני הקהל או עם דיינים מהקהל. הוא אומר, אם אתה לא יושב עם ראש ישיבה, לא הבינו אותך. יש להם שכל של בעלי בתים. הם לא הבינו את הסברות שלך. הם הביאו אותו בגמרא כתוב כך, ואתה תגיד לא, בגמרא כתוב אחרת, ולא תוכל להסביר להם. מצוטט משמעות, תראו, הבאתי סתם בשם הרב אשלג, לא חשוב, יש את זה הרבה. נמצאנו למדים שדרך הקדושה היא לעולם בסתירה לדעתו של הגוף. וזה נקרא דעת בעלי הבתים, הפך דעת תורה. לשם עצמה, אפילו יש פה ציטוט. זאת יחסית קרוב, אתם אומרים, אלף זה לא לשם עצמה. ב' תראו למה הוא לוקח את זה. דרך הקדושה היא לעולם בסתירה לדעתו של הגוף. כן, זה שני כוחות בעולם. הוא לא אמר את זה, אבל הוא לא אמר את זה על זה, הוא לא אמר על הקדושה היחסית לגוף. הוא אמר, אם אתה יושב בדין, לא יבינו אותך. גם, הוא לא אמר בדיוק דל בעלי בתים הפך דעת תורה. הוא אמר, פסקי הבעלי בתים ופסקי הלומדים, יש שני הפכים, אם תבוא לפסוק הלכה, אז לא תגיעו לאותו מקום. אני תדעו לכם את זה משפט בשם עצמה. ועוד דבר, אני חושב שהכל פה ממש מסביב לזמן ולמקום. הטור ריש עין ד' זה הלכות הפקר. זה נקרא הלכות הפקר ונכסה הגר, נדמה לי. ומתחיל הטור סימן ריש עין ד', עוד יש דברים המותרים, אף על פי שאינם הפקר, משום תקנת יהושע, שנוהג אף בחוץ לארץ. אז קודם כל יש דברים שמותר לעשות למרות שזה לא שלך, כי זה דומה להפקר, וזה תקנת יהושע. והוא מעיר הערה, יש דיון, האם תקנת יהושע היא רק כשהוא תיקן לארץ ישראל, או שנגד גם בחוץ לארץ. ואז הוא מתחיל, יש שם דוגמה ראשונה, סתם הבאתי שיהיה כל אדם רשאי לראות בעמדו, בערך חברו, דווקא במדקה, לא חושב. כותב על זה הפרישה. אף על פי שיהושע ודאי לא יתנאי מישראל, אלא בארץ ישראל ביותם שם בזמנו. למה זה? האם יהושע תיקן לחוץ לארץ? נשמע קצת משון הטור שכן. אומר יהושע בטח לא תיקן לחוץ לארץ. ולא עלה על דעתו אז שיגורשו ממנה. כן, יהושע לא אומר לעצמו, טוב, זה יהיה לכניסה לארץ, אלא גלות. יהושע לא חשב שיהיה גלות. מכל מקום, מתקנתו יש ללמוד, דינו כן, גם כן איש עם רעהו ישראל. אם יהושע תיקן, אז זה דבר טוב. ואם זה דבר טוב, צריך לעשות את זה. זה לא שתקנת יהושע תופסת פה. אבל מתקנת יהושע למדנו שזה מין הראוי לעשות את זה. וזה בחושב משפט אפשר להגיד. בסדר? כי בחושב משפט יש הרבה מאוד כוח לדיינים. לא צריך פה לשקול בדיוק מה ההלכה האמיתית, אלא צריכים לעשות מה שטוב ונכון. אנחנו קטע במקום אחר, לפי הזמן והמקום. וככה יש הרבה מאוד שיקול דעת, הרבה מאוד אמת, וזה מתאים מאוד לאופיו של הפרישה. אז היינו, אפשר להעמיד את זה ממש. על הפרישה מול הבח, שהאם יש איזו אמת מוחלטת אבסולוטית שמתאימה תמיד, או שצריך להתאים את האמת לזמן מהמקום, או אפשר לקרוא לזה מחלוקת, לא יודע, פילוסופית גדולה, אפשר לקרוא לזה, לצורך השיעור הזה, מחלוקת סמה ובח. אני חייב לומר שזה הופך את הסמה לפרשן מצוין. כן, החתירה לאמת, הופכת אותו למתרגם, למנגיש. אני בטוח שהוא מורה מעולה. ואולי לכן גם עמיד תלמידים הרבה. יפה. זה על באמת, אמרנו שהסדרה תהיה, בגדול רציתי לקרוא לנושא הכלים, אבל אנחנו קצת סוטים, אז פה לא סוטים. ממש אחד מראשוני וגדולי נושא הכלים, אם עושים סדרת נושא הכלים, אז הרמה זה ספק, אם הוא נקרא נושא כלים,
והלב הוא שספק, כי הוא לא, הוא כתב ספר נפעל. אבל ספר שנדפס על, אז ממש התחלנו היום עם נושא כלים קלאסי, משהו משהו, זה נושא כלים על הרמב״ם, זה גם קצת. יפה, עד כאן, על הסמה.